לאנשים קשה מאוד להיפרד מהמזומן. אני בטוח שיש יותר ממאזין אחד או מאזינה אחת שעכשיו מאזינים לנו, ויש להם 150 אלף שקל בעובר ושב. מי שמחזיק מזומן בימים אלו של אינפלציה בהכרח עושה טעות, בטוח. עכשיו, עצם להיפרד מהמזומן, בזמן שאתה יודע שאתה יכול לקנות עם זה טיסה לחול, אתה יכול לשפץ עם זה את המטבח, עצם ההיפרדות הזו היא קשה להרבה מאוד אנשים. להפוך כסף מזומן לנייר ערך, שאתה לא יודע מה יהיה איתו, ואולי תפסיד את הכל, וזה פחד שקשה מאוד להפריך אותו, ובזה אני נאבק.
הכסף של החיים עצמם, פרק 25, אני תומר ברון, מה שלומכם, מה שלומכם, איזה כיף שאתם פה, ואנחנו בפודקאסט שמנסה לדבר את העולם הפיננסי בגובה העיניים. והיום גובה העיניים אנחנו נדבר על עצלנים או פסיבים, שתכלס זה לא תמיד דבר רע, בטח כשמדובר בהשקעות, ובשנים האחרונות יותר ויותר אנשים רוצים להיצמד להשקעות מחכות מדד. מחכות מה? נדבר על זה בפרק כמובן, אבל כן, יותר ויותר אנשים רוצים אולי לצאת מהשבלונה של השקעה דרך מנהלי השקעות, המסלול הכללי, ואתם יודעים כל הדברים האלה שהתרגלנו, אל השקעה עם רציונל קצת אחר, פשוט יותר. והאמת, המספרים ההיסטוריים מראים שזה עובד. בשנים האחרונות גם קרנות הפנסיה כבר הצטרפו לטרנד ופתחו בצורה חלקית, אולי אפילו לפעמים בעייתית, מסלולי מחכה מדד, אבל אל תטעו, השאלה הזאת, פסיבי או אקטיבי בעולם ההשקעות, תמשיך כנראה לחלק את העולם לשניים, והפרק הזה אנחנו נהיה בצד הפסיבי. יהיה כאן תמיר מנדובסקי, מחבר הספר השקעות לעצלנים, שמדבר בעד השקעות קודם כל, אחרי זה השקעות פסיביות, נדבר גם קצת על גמל ההשקעה, אבל הרבה על המדדים עצמם. אז אם אתם הורים, כדאי להקשיב, כי זה יכול לשנות את החיים של הילדים שלכם, כן, עד כדי כך. ולמה רק לילדים? גם עבורנו. כי לפני השאלה אם אקטיבי או פסיבי, צריך להתחיל להשקיע, נכון? אז בואו נדבר על השקעות. פרק 25 על השקעות, על להיות פסיבי בקטע טוב, על מה מונע מאיתנו להתחיל, מה מפריע לנו להמשיך, מה בעיקר חשוב לדעת, וכן גם כל השאלות שתמיד עולות בהרצאות על השקעות. אז יאללה, בלי להכביר יותר מדי במילים, מתחילים. אהלן תמיר, מה שלומך?
היי תומר, סבבה, לכבוד להיות פה בפודקאסט שלך.
יאללה, איזה כיף, כיף שאתה פה, שותה קפה תוך כדי?
כן, כן, הצלחתי להכין אפילו קפה תוך כדי שארגנתי פה את כל הציוד.
תשמע, נראה כאילו אי אפשר לחמוק מהספר שלך, השקעות לעצלנים, איפה שלא מסתכלים כזה רואים אותו. בוא נתחיל רגע ונדבר על איך הגעת בעצם לעולם ההשקעות.
לעולם ההשקעות הגעתי בגיל 8 ימים, כשהייתי בן שבוע ויום, אבא שלי פתח לי קופת גמל, הונית, זה משהו שהיה הדבר האחראי והנכון לעשות.
כן, הקופות גמל של פעם.
של מה, סליחה?
כן, אני אומר, הקופות גמל של פעם.
כן, זה היה גם ללא מס, ללא מיסוי.
נכון.
ומי שהחזיק, אני כבר מגלה לך את ההמשך, כמוני, עד היום בקופה הזו, היא עדיין פתורה ממס, כמו קרן השתלמות.
כן.
אבל כן, בגיל 8 ימים הגעתי, אבא שלי הפקיד 100 שקלים כל חודש, מהמשכורת שלו, אני נולדתי לשני הורים שכירים, ואני קופץ עכשיו 14 שנים קדימה, מעולם לא קיבלתי שיעור מיוחד על השקעות בשוק ההון, מעולם לא הטיפו לי, אבל כן הייתי נהנה מזה שאני מקבל מכתב הביתה פעם בשנה, הייתי פותח אותו, הייתי ועדיין עודני ילד סקרן, וזה היה נראה לי די מדהים שיש כסף שהוא לא הרבה, כן, אבל כסף שהוא פשוט נוצר, וזה סקרן אותי.
ואז קודם כל זה יפה, כאילו זה של מגיל 8 ימים, שאגב אולי גם צריך להגיד באמת למי שמאזין, צופה, שבאמת היה פעם את הקופות גמל האלה, שההורים פתחו, או חלק מההורים פתחו, לילדים כשנולדו, אז הקופות האלה היו פטורות ממס רווחי הון. היום כבר אין את המכשיר הזה, ולפעמים אנשים עוד, אתה יודע, עדיין שואלים, רגע, אבל יש לי את הזה, אני אפרע את זה, אז צריך יותר להיות זהיר עם זה, כי זה קופות שהן באמת פטורות ממס, באמת כמו שאמרת, כמו קרן השתלמות, נכון. אין היום דבר כזה, אז ככל שניתן לזה לרוץ יותר, זה יעשה יותר רווחים, ההטבה תהיה גדולה יותר, ואתה אומר, אוקיי, הקופת גמל הזאת, שזה מאוד יפה לראות איך באמת מהמאה שקל זה בטח צמח וצמח לסכום יפה, ומשם איך אתה מגיע בעצם בסוף לכתוב ספר?
אז זאת הייתה תחילת הדרך, כמובן, אבל אני חושב, וזה אני חושב שאנחנו ממש פותחים את הפודקאסט עם איזשהו מסר להורים, בשום מקום לא מלמדים אותנו איזשהו שיעור על צמיחה מעריכית, מה שנקרא ריבית דריבית, או צמיחה אקספוננציאלית בשמות שונים, ועצם זה שמשתפים אולי את הילדים עם הצורות של הקופות גמל, איך קוראים צריכה, חסכון לכל ילד, זה אולי השיעור היחיד שאפשר לקבל בתור ילד. אני קופץ הרבה מאוד שנים קדימה, בגיל 18, אחרי שנה ומשהו שעבדתי כשוטף כוסות במועדון בר שבעי, השקעתי קצת כסף, ממש כמה אלפים בודדים מאוד דרך החשבון בנק שלי. השקעתי עוד קצת כספים פה ושם שהרווחתי ממחירת גלים ביום העצמאות ודברים כאלו. בשנת 2008, כשאני בן 20, מגיע משבר הסאב פריים בארצות הברית. אני הייתי חייל, הייתי לוחם בנחל, מגלה ש התיק שלי נחתך בחצי, מוכר את כל התיק, בבעלה, זה הדבר הטבעי, האנושי לעשות, אבל הלא נכון. וזה היה המפגש הראשון שלי עם הצד המכוער של שוק ההון. זה היה שיעור יקר, יחסית לחייל בשנת 2008, בסדיר, אבל שיעור מאוד 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 טוב. כי אחר כך, אחרי כמה שנים, כשהתחלתי להרוויח משכורות נורמליות, ורציתי לדעת במה להשקיע, אז ידעתי מה לא לעשות. לא לבחור מניות באופן קפריזאי, ובטח כשתבוא המפולת, לא למכור, כי אחר כך אתה יושב בצד ומסתכל על התיקון בלב מאוד חמוץ. זה היה ככה הנקודות מגע הראשונות שלי עם שוק ההון.
יש בזה אבל משהו יפה, אני אפילו רגע עוצר את זה, יש בזה משהו יפה בזה שהיה פה איזה, אתה יודע, מקרה לא נעים, הכסף נחתך, התגובה של הרבה אנשים תהיה, אוקיי, שוק ההון זה מסוכן, זה באמת כמו שאומרים שזה, או זה בורסה, או זה אימורים ודברים כאלה, זה כל הדברים שאתה יודע איפשהו באחורה של הראש, ואתה אומר אבל, אוקיי, לקחתי את זה כשיעור.
כן, באופן כללי אני חושב שבשוק ההון מצליחים אנשים שהם יותר אופטימיים ומסתכלים לטווח הארוך, מי שבני דור ההורים שלנו, מי שהיו במצב שלנו בשנות ה-80, שהם היו בני 30 או בני 40 בשנות ה-80, אז הם נחוו ממשבר הבנקים, ובאמת הנזק הקטן בעיניי, זה הנזק הכספי שנגרם להם. הנזק הגדול זה זה שהדהד בחלל הבית, במשך עשרות שנים אולי אפילו, שבורסה, כמו שאתה אומר, שבורסה זה קזינו, שבורסה זה משחק.
כן. אוקיי, בעצם לקחת את זה, כמו שאתה אומר, לכיוון האופטימי, החיובי, למדתי מזה, אני צומח מזה, אני לא הולך רק למקום של אוי ואי ואי, נחוויתי פה, אני לא נוגע בזה יותר, ומה, ומתחיל אחרי זה עוד קצת לחזור, ופתאום משנה את האסטרטגיה של איך משקיעים?
כן, אז זה לא היה מיד, בגלל שאני מאוד אוהב ללמוד, ואוהב ללמוד לבד, דברים, אז בהתחלה באמת חזרתי לשוק לאט לאט, מאוד רציתי לקנות דירה, זה היה בשנת 2012, שתחילת 2012 התחלתי לעבוד במשרה מלאה, עוד כשהייתי סטודנט, חסכתי קצת כסף, וזה היה שנה אחרי מחאת הדיור של 2011, והיה לחץ כזה קצת באוויר, שמי שיש לו יהיה לו, מי שלא השיג כבר ברחה הרכבת. אז רציתי לקנות כאילו להשקיע במשהו, אז לקחתי את 100,000 שקלים שהיו לי, קניתי את הדירה קטנה בבאר שבע, ואחרי זה עבדתי, המשכתי לעבוד במשרה מלאה, עבדתי במערכת הביטחון, וכמה אלפי שקלים בחודש, לא ידעתי כל כך איפה לשים, אז פתחתי חשבון, בהתחלה בבנק, העברתי אחרי זה לתיק מסחר בבית השקעות, והתחלתי בהתחלה לקנות מניות לפי מה שכתוב בעיתון, אבל לאט לאט אני הבנתי מה זה מדדים, די מהר, אי אפשר להשקיע בשוק ההון ולא לדעת די מהר להבין מה זה מדד. מדד מניות מוביל, צריך אולי להגיד לטובת המאזינים, מדד זה קבוצת מניות בעלות מכנה משותף, מניות מובילות, מניות רק בנקים, מניות רק זה. כן השקעתי במדד, כן השקעתי בכמה מניות שהיו נראות לי מגניבות. עם השנים ועם הידע שצברתי, הבנתי שאין לי שום סיבה להאמין שאני יכול להשיג תשואה מעל תשואת המדד, ובעיקר אני אבזבז זמן בניתוח ביצועי חברות. אם בטווח הארוך, ואני בהכרח משקיע בטווח הארוך, אני לא אצליח להקוט אותו.
כן, מעניין. באמת כאילו מדד, למשל, בוא ניקח פה בישראל, תל אביב 125, 125 המניות הגדולות מבחינת שווי שוק בבורסה בתל אביב, ואפשר לבחור מניות מתוך המדד הזה, מניות ספציפיות, אני אקח את המניית הבנק הזה, ואני אקח את המזון פה ואת זה, ולהרכיב לך תיק השקעות, ואפשר בעצם לקנות את המדד, אתה אומר, אני אהיה בצד שקונה את המדד, כי קשה לנצח את המדד, ואנחנו עוד רגע גם נדבר על זה, זה איזושהי תפיסה שהיום, בשנים האחרונות, הולכת משתרשת יותר, ועדיין, מרגיש כאילו יש איזה מחסום, איזשהו כשל כזה שאתה יודע, מונע מאיתנו לעשות את זה, קודם כל כמובן למי שמאמין בזה, כן? כי תמיד יהיה את העולם האקטיבי ואני בוחר מניות, אבל איפה הכשל פה?
אני חושב שהכשל מורכב מכמה מכשולים. המכשול הראשון זה מכשול של להשקיע בכלל. לאנשים קשה מאוד להיפרד מהמזומן. אני בטוח שיש יותר ממאזין אחד או מאזינה אחת שעכשיו מאזינים לנו, ויש להם 150 אלף שקל בעובר ושב. ואני לא מדבר על בעלי עסקים שצריכים להיות נורא תזרימיים, אני מדבר על אנשים עובדים. מי שמחזיק מזומן בימים אלו של אינפלציה, בהכרח עושה טעות, בטוח. עכשיו, עצם להיפרד מהמזומן, בזמן שאתה יודע שאתה יכול לקנות עם זה טיסה לחול, אתה יכול לשפץ עם זה את המטבח, עצם ההיפרדות הזו היא קשה להרבה מאוד אנשים, להפוך כסף מזומן לנייר ערך, שאתה לא יודע מה יהיה איתו, ואולי תפסיד את הכל, וזה פחד שקשה מאוד להפריך אותו, ובזה אני נאבק, זה אם תשאל אותי מה אני עושה בחיים, זה מה שאני עושה, הופך לא משקיעים למשקיעים, אבל אחרי שאדם או משקיע או משקיעה, החליטו שהם רוצים להשקיע, אז נשאר באמת, אז במה משקיעים? אז לקנות חברה, לקנות פייסבוק או גוגל, אז אתה יודע שאתה קונה את זה. אבל זה נורא אבסטרקטי לקנות עכשיו מדד מניות עולמי. זה נורא אבסטרקטי, זה בטח לא סקסי. זאת אומרת, בליל הסדר הקרוב, כשכולם מסביב לשולחן יגידו, הוא קנה שם, והיא קנתה פה, והבת שלי קנתה פה, ומה איתכם, איפה קניתם? להגיד, אני קניתי MSCI World, זה לא סמל סטטוס.
כן, אתה יודע, גם יש באמת נקרא לזה את ה-DNA כאילו החברתי, כלומר, נכון, אתה מסיים בית ספר, אתה עושה צבא, אתה עושה טיול אחרי צבא, אתה מתחתן, אתה קונה דירה, אתה לא באמת פותח תיק השקעות ומשקיע ב-S&P 500 או ב-MSCI All World, וזה גם איזשהו ציפייה באמת של משפחה, של חברים, של החברה לעשות את הדבר הזה. וכשאתה מדבר על השקעות, אז באמת אתה מדבר, בוא נגיד ככה, הדבר העיקרי זה להפוך לא משקיעים למשקיעים, וכשמדברים על משקיעים, אתה מדבר בעיקר על השקעות פסיביות. בוא נדבר רגע על מה זה פסיבי, מה זה השקעה פסיבית?
השקעה פסיבית, ולצערי הרבה אנשים מבלבלים השקעה פסיבית עם הכנסה פסיבית. בזמן שהכנסה פסיבית, אם אין לכם הון, הכנסה פסיבית זה ברוב הסיכויים סכם, כנראה שעובדים עליכם. הכנסה פסיבית זה משהו שיש לאנשים עם הרבה הון. מי שנולד להורים מאוד עשירים, אז יש למשפחה שלו אפיקי הכנסה פסיבית. מי שלא, לא. השקעה פסיבית, בניגוד לזה, זאת השקעה שלא דורשת ממך לוותר על זמן עם המשפחה, חברים, במקצוע שלך או עם התחביבים שלך. בגלל שאנשים לפעמים גרידים, אז הם לוקחים כל מיני קורסים או דברים כאלה על מסחר בשוק ההון, דברים שמצריכים מהם להוציא מעבר לכסף גם הרבה מאוד זמן, את שעות אחר הצהריים שלהם. תחשוב שאתה בשעות הבוקר אתה מהנדס QA, ובשעות הערב אתה מנתח ביצועי חברות, או נרות יפנים או דברים כאלה. זה בהחלט לא השקעה פסיבית, זאת עבודה. והשקעה פסיבית זה אומר שאתה שם את הכסף וזהו. זה בדיוק כמו ההבדל בין יזם נדלן שקם בבוקר והולך לפועלים, קבלני משנה, לבין מישהו שקונה דירה בבאר שבע ומקבל רק שכירות. אז זה ההבדל, זה ההבדל בין בן אדם שעובד בשוק ההון או בעל עסק, לבין מישהו שפשוט משקיע באופן שלא לוקח לו מהזמן.
בוא נדבר על היתרונות של השקעה במדד כזה. אתה יודע מה, כבר אמרתי מדד, אבל באופן פסיבי.
אז יש לזה שני יתרונות. יתרון אחד הוא משתרשר לסוף הפסקה הקודמת, וזה זה שזה פשוט מפנה המון זמן. ובעיניי כל אדם שיש לו מקצוע שהוא לא בשוק ההון, לא ניתוח ביצועי חברות, ואו משפחה ואו חברים ואו תחביבים, אין לו שום סיבה לשבת בשעות אחר הצהריים ולנתח ביצועי חברות. הזמן שלו או שלה יקר מדי. כנראה שההשקעה הכי טובה שאתה תעשה בחיים שלך זה בפיתוח מומחיות. כי אם אתה, לא יודע מה, רופא שיניים, או אם אתה מהנדס, או אפילו עובד במשרות עם שכר נמוך יותר, אנשים ישלמו לך על הזמן שלך ועל המומחיות שלך, ומזה אתה תכניס אחר בכסף פר השקעה. עכשיו, זה יתרון אחד, זה מפנה לך הרבה מאוד זמן. היתרון השני והמפתיע הוא שמשקיעים פסיביים בטווח הארוך משיגים תשואות גבוהות יותר ממשקיעים אקטיביים. שזה מפתיע, כי איך יכול להיות שבן אדם שקם בבוקר מתגלח והולך לעבודה לעשות כסף, לא מצליח להקות מדד פשוט, שתמיר מנדובסקי שהיה בן 25, כשעבד בכלל במערכת הביטחון, הצליח לעשות עד היום. איך זה יכול להיות? יש עוד כמה הסברים, אבל בשביל לפשט את הדברים, עד עכשיו, מי שרוצה להזין יותר לעומק, אז בסדר, יעקב אחרי השאלות שלך, אבל הסטטיסטיקה מלמדת שבטווח של 30 שנה ומעלה, 98% ממנהלי השקעות המקצועיים לא יצליחו להקות מדד מניות פשוט פסיבי וזול.
98%, ואז זה אומר שבעצם יש את ה-2%, ואז כמובן איך בכלל מוצאים את ה-2% האלה, ואיך יודעים לזהות אותם שזה הם שיהיו לאורך זמן שיצליחו. אז כן, זה, אתה אומר סטטיסטיקה, ובאמת יש לא מעט נתונים ומחקרים כאלה, ואנחנו מבינים שלאורך שנים זה באמת כנראה כדאי, כן? נצא מהנקודת הנחה הזאת, אבל אתה יודע, מקודם אמרת, עדיין יש אנשים שאולי הם לוקחים את כל הקורסים בשוק ההון כי הם גרידים, או אני אגיד אולי, אתה יודע, בתרבות אינסטנט כזאת של טיק טוק ואינסטגרם, ורוצים הכל כאן ועכשיו.
נכון.
לקנות מדד ורגע להחזיק אותו מלא זמן, שאתה יודע, אתה גם מדבר השקעות טווח ארוך, לא יודע, 15, 20, 30 שנה, כדי באמת לראות את התוצאות שלו, נראה לי זה פשוט משהו כל כך קשה לעשות היום.
זה נכון, תראה, זה לא קשה, זה קל. אבל זה
קל, אני מסכים איתך, זה קל אבל קשה בחיים עצמם.
נכון, כי מסיבה פשוטה, בני אדם כרגע עם ההתפתחות האנושית, במצבה היום, אנחנו לא יכולים לעשות חישובים אקספוננציאליים באופן אינטואיטיבי, אפילו שאני עושה חישוב כל יום, הרי היום זה המקצוע שלי, ללמד אנשים ולעשות את החישובים האלה ולהראות להם חישובים אקספוננציאליים, ועדיין תשאל אותי עכשיו, סתם דוגמה, כמה זה, אם אני עכשיו שם 1.5 מיליון שקל, 7% תשואה שנתי, כמה יהיה לי בעוד 35 שנה, אין לי מושג, אני לא יודע, כי המוח שלנו עדיין בשלב התפתחותי של פרימט, ואני צריך מחשבון בשביל לעשות את הדבר הזה, את החישוב הזה, ובגלל זה אנשים בוגרים בגיל שלנו, כאילו אנשים לפעמים בני 30 ו-40, שבפעם הראשונה נתקלים בחישוב אקספוננציאלי של כמה היה יכול להיות להם, אם הם היו מתחילים בגיל 22, מתפוצץ להם המוח. הם רואים מספרים שהם היו בטוחים שרק רק בהייטק, לא אם אתה עובד בהייטק, אם אתה בא לבית בהייטק אתה יכול להגיע למספרים כאלה. זה בגלל שאנחנו לא רגילים לחשוב אקספוננציאלית. אני חושב שהחוויה שלי בתור ילד שהיה פותח את המכתב מחברת הגמל שמראה את התשואות, ובאמת הייתי זוכר כל שנה, אני זוכר שאמרתי עצמי, רגע, שנה שעברה אני הרווחתי 400 שקלים, איך השנה הרווחתי 650 שקלים? אני לא שמתי שם כסף, איך זה יכול להיות? זה נותן איזה מושג על מה זה ריבית דריבית, ממש בקטן.
כן, אז הנה באמת כמו שאמרת, גם אולי משהו באמת להורים בינינו. אז בעצם אפשר להגיד, אתה יודע, בחוויה שלי, תגיד לי אם אתה מרגיש את זה גם, האתגר כאן הוא לא באמת הידע עצמו, שעוד רגע נדבר עליו גם אולי, קצת קרנות, ואיך רגע מתחילים, והפרקטיקה, אלא פשוט סוג של האתגר הפסיכולוגי, לא יודע, המנטלי רגע, להבין שאני קונה, ואז לא נוגע בזה, גם אם זה יורד?
כן, יש גם את השאלה מתי נהנים מהכסף, כל הזמן שואלים את השאלה הזאת, וגם על זה יש נכון. תשובה טובה, אבל אתה שאלת מקודם על הקשיים, ואני ציינתי שניים, האחד זה בכלל להבין שזה חסר אחריות לא להשקיע, זה קושי אחד, קושי שני זה להבין שאתה משקיע בנכס שהוא מאוד מאוד מוצק, כשאתה קונה קרן סל או פותח קופת גמל, מחכה מדדים, אתה קונה נכס מאוד מוצק, זה כמו לקנות דירה, וצריך להבין את המנגנון בשביל להשתכנע, וזה נורא פשוט להבין את זה, צריך באמת להקדיש שעתיים וזהו. והאתגר השלישי שאמרת נכון, זה פשוט לתרגם את הידע לפעולות, כי אם ידע היה פותר בעיות בחיים, אז כולנו היינו רזים חטובים ועשירים, אבל צריך לא רק לדעת, צריך גם ממש לעשות, ואתה צודק, הרבה מאוד אנשים מכל מיני סיבות לא מתמידים.
ואיך אתה עונה באמת, אמרת גם, ואני גם שומע את זה בהרבה הרצאות ודברים כאלה של, כן, אבל אתה מדבר עכשיו להשקיע ל-30 שנה, מי יודע מה יהיה עוד 30 שנה, אני רוצה גם ליהנות היום.
אז זה נכון, אני רוצה להגיד משחק סכום אפס, בין ההווה לעתיד, אבל זה לא משחק סכום אפס, כי משחק סכום אפס זה אם תמיר של, היום אני בן 35, זה אם תמיר של בן 35 ותמיר הבן 50, היו מתווכחים על שקל אחד. אז היה משחק סכום אפס, אבל זה לא המצב, כי תמיר בן 35 ותמיר בן 50 מתווכחים על מה שעבורי בשקל אחד, עבור תמיר בן 50 זה 4 שקלים. עכשיו, זה דבר אחד, אבל באמת יש את השאלה של רגע, אבל ממה לחיות? אז אין לי תשובה טובה לאיך עושים הרבה כסף עכשיו. יש לי תשובה טובה, צריך לפתוח עסק מוצלח. מי שיפתח עסק מוצלח, ישנה מיידית את רמת החיים שלו, או שלה. אבל זה לא כזה קל. ובגלל שאחרי הכל, ההווה היה פעם עתיד, אנשים בשנת 2012 אמרו לי, מה אתה חוסך כל כך הרבה? נו, צריך גם לחיות. אז היום הם קונים את הספר, השקעות לעצלנים. אני חושב שבטווח יחסית קטן, השקעה פסיבית יכולה לשנות לפחות state of mind, וזה הטווח הזה הוא פחות או יותר 10 שנים, משהו כזה.
כן, זה מזכיר לי, האמת לא מזמן דיברתי עם מישהו, והתחלנו לדבר קצת על השקעות לטווח ארוך, ואתה יודע, ככה קצת מדברים על זה, ואז אני אומר לו, רגע, בן כמה אתה? הוא אומר לי, 23. אמרתי לו, תראה, אני 37. כלומר, תחשוב רגע, אנחנו מדברים פה עכשיו באלן אלן, הכל טוב, אבל תחשוב שאם הדברים האלה שאנחנו מדברים, אם אני הייתי יודע אותם ועושה אותם גם בגיל 23, זה לא משהו, הנה יושב מולך מישהו, תחשוב שזה אתה עתידי, ואומר לך וואו, כאילו זה החיים שיכולים להיות לך, זה נראה לנו לפעמים, אתה יודע, משהו כזה דמיוני, אבל זה יכול לקרות.
ממש, וגם בתור מי שמטפל לאנשים בכסף כמוך, יש לך הזדמנות שאין לכל אדם לעשות ממש לראות את בעיני רנטגן את כמה יש מאחורי לפעמים זה הפוזה, לפעמים זה המחשבה, ואתה רואה כמה כמה, הכל יחסי, זאת אומרת, מגיע בן אדם בן 45 ואומר, איך הייתי צריך לפני 15 שנה בגיל 30 לדעת את מה שאתה אומר עכשיו, ואחריו נכנס מישהו בן 30, שעכשיו הוא יכול לשנות את הגיל 45 שלו, והוא אומר, אין, אני פספסתי את הרכבת, הייתי צריך להתחיל לפני 8 שנים, זה ממש עניין של גישה.
כן, ממש. אז אוקיי, אז אנחנו בעצם מדברים, אתה מדבר הרבה, על השקעות פסיביות, השקעות במדדי מניות. בעצם לבוא, להגיד, אנחנו קונים מדד מניות, 1, 2, העיקר שיהיה מפוזר, שיקח באמת כמה שיותר גיוון גם של מניות, גם של אולי מדינות, אזורים, ולבוא ולהשקיע בזה וללכת לישון. עכשיו, כמו שגם אתה אמרת, יש לזה הרבה מאוד יתרונות, אנחנו רואים שלאורך זמן בסוף השווקים יודעים לעלות, יודעים לתקן אם יש משברים ויהיו משברים, והמספרים באמת כשהולכים אחורה הם מאוד יפים. אז הכל טוב? כלומר זה מושלם?
השאלה מה זה מושלם? אני חושב שמי שמצליחים להבין את המנגנון של השוק, את ההיסטוריה ואת הסטטיסטיקה, ומצליחים לפתח את המעט חוסן מנטלי, זה לא צריך פה מנטליות של פלדה, אז הם לא מתרגשים מזה, הם לא מתרגשים מהתנודתיות, כי המחיר שאתה משלם בהשקעה במדדים, במדדי מניות רחבים, זה תנודתיות גבוהה. השקעה במניות היא מסוכנת. אם אתה משקיע במניות, במניה בודדת, אתה יכול לאבד את כל הכסף שלך. אבל כשאני משקיע במדדי מניות רחבים, אני בין היתר נסמך על העובדה, נכון שצועות העבר אינן מידות על צועות העתיד, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שמעולם לא קרה שבורסה, שמדד מניות פשוט נסגר, שאין יותר. בגלל זה המחיר, הסיכון, הוא מאוד 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 מצטמצם כשמדברים על השקעה לטווח ארוך. אני בדקתי ומצאתי, שוב, אתם יכולים לבדוק, כל אחד שיבדוק לעצמו, תמיד תטילו ספק בכל מיני מנטורים בעיני עצמם, אבל מעולם לא קרה שאדם השקיע באופן שוטף בשוק ההון, אחרי 10, 11, 12, 13 שנה, ולא הרוויח ריאלית. לא קרה. אז האם יש פה סיכון בהשקעה בטווח ארוך?
לא קרה, אתה מדבר על מדדים.
נכון. רק במדדים, אני מתכוון, סליחה. כן, אם לא אמרתי את זה. אז האם יש סיכון במניות? כן. האם יש סיכון במדדי מניות רחבים? יש תנודתיות רבה, אבל זאת תנודתיות, ובעיניי זה מסוכן מאוד לא להשקיע.
כלומר, אנחנו, כשאנחנו נכנסים למדד, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים כזה על ה, באמת, נקרא לזה על, אוקיי, אנחנו מדברים הרבה על זה שהוא עושה תשואות יפות לאורך השנים, S&P 500, אולי מדד הדגל בארצות הברית, 500 המניות המובילות בארצות הברית, אפשר להגיד בערך תשואה של 9% אם הולכים, אתה יודע, 50-60 שנה אחורה?
כן, 10%, לא כולל אינפלציה, אבל גם לא כולל דיבידנדים.
דיבידנדים, אם נכון.
אם אתה מחשיב את שניהם, אז זה יוצא בערך 9%, כן.
9%, אוקיי, 8-9%, בוא נגיד תשואות מאוד יפות, בטח להשקעות פסיביות, אבל אנחנו צריכים להבין שזה באמת כשאנחנו נשאר בטווח הארוך. בטווח הקצר, אנחנו יכולים לראות את הכסף יורד 20%, עולה בחזרה, יורד 30%, כלומר, אנחנו צריכים להכיל, לדעת להכיל את התנודתיות הזאת. והשאלה אם יש לנו דרך להכיל אותה, איכשהו לבדוק אם אנחנו עשויים מהחומר הזה שמכילים, שיודע להכיל אותו.
זו שאלה טובה. אני חושב שהדבר הראשון שמשקיעים צריכים לעשות לפני שהם נכנסים לשוק ההון, זה תרגיל דמיון מודרך קצר, ולשאול את עצמם, אם אני עכשיו משקיע את כל הכסף שלי בשוק ההון, ואני רואה על המסך, שהוא שווה פתאום, אחרי חודש, חודשיים, שהוא שווה חצי מכמה שהשקעתי, האם אני לא ישן בלילה? רוב האנשים התשובה תהיה כן. ולכן, צריך להוריד את אחוז החשיפה למניות. ואתה עושה את הפעולה הזאת שוב ושוב ושוב, עד שאתה מגיע לתשובה, שהיא, כמה כסף אני יכול להשקיע במניות, תחת ההנחה שפעם בעשר שנים יש את זה חרבודר בשווקים. עכשיו, מה שטוב בשוק ההון, בניגוד לנדלן, זה היכולת שלך לשנות את ההחלטה שלך היא הרבה יותר רספונסיבית. זאת אומרת, אם אתה, אני לפני 10 שנים השקעתי באחוז חשיפה למניות נמוך יותר מאשר שהיום אני משקיע. למה? כי עבר זמן, התיק שלי עבר משברים, בשנת 2020 עדיין הייתי שכיר, זה היה כאילו השנים האחרונות, החודשים האחרונים שהייתי שכיר בהם, והתיק שלי איבד ערך של מאות אלפי שקלים, זה מזכורות של, של, של שנים, ובאמת שהייתי מאוד מאוד רגוע, לא כי אני חכם גדול, משתי סיבות, קודם כל כי הייתה לי קרן ביטחון, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, עוד לפני ששמים את השקל הראשון על איזושהי סוג של מניה.
אז עוד רגע נרחיב על זה.
כן, כן. זו הסיבה הראשונה, קרן ביטחון. הסיבה השנייה זה בגלל שכבר התנסיתי, ואני הרגשתי תנודתיות בעבר, זה משבר שלישי שלי בשווקים, וכשאנשים שאלו אותי, מה, אתה באמת באמת רגוע? אתה עדיין מפקיד? התשובה היא בהחלט כן, בוודאי.
כן, יש תמיד את התחושה הזאת, נראה לי, לפעמים במשברים, ובטח שהיה את זה בקורונה, אתה יודע, שהנה נגיף, שהעולם לא ידע בכלל איך להתמודד איתו, אז יש תמיד את התחושה של, כן, נכון, היו משברים בעבר, אבל הפעם זה משבר שונה.
הפעם זה שונה.
זה אחד המשפטים הכי קשים.
כן, this time is different. כל הזמן שומעים את זה. יש במצגת אינטרו שאני עושה, ממש ריכזתי את כל הכותרות, לא את כל, אבל הרבה מאוד כותרות מהתקשורת, ואתה מגיע מעולמות התקשורת, אתה יודע שבסוף זאת מריבה על תשומת לב, ועיתונאי טוב זה עיתונאי שמביא טראפיק, זה לא עיתונאי שגורם למאזינים שלו או לקוראים שלו להיות עשירים, כי זה לא נמדד, זה לא משהו שאפשר לעשות לו מוניטיזציה, ובגלל זה, בכל פעם שיש משבר בשווקים, אתם תראו כותרות מדממות. כולל עכשיו דרך אגב, כולל ממש לפני חצי שנה, ראינו כותרות מאוד מאוד פסימיות.
נכון.
והנה, אנחנו סך הכל עכשיו כמה, 3%, 4% מהשיא של כל הזמנים.
נכון.
בסוף, למרות שאני לא מסתמך, אני לא בונה על עליות כלשהן, אני לא בונה על זה שצועות העתיד יהיו כמו צועות העבר, אבל עדיין יש סטטיסטיקה שהיא מאוד 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 מוצקה.
דיברת מקודם על קרית ביטחון, שאני חושב שזה אחד האלמנטים, העקרונות אולי הכי חשובים, קריטיים באמת, בהתנהלות פיננסית, שזה לעצמו כבר נהיה איזה מושג, אתה יודע, קלישאתי ושחוק כזה, אבל הקרית ביטחון, אנחנו רוצים, זה משהו שגם ייתן לנו באמת הרבה שקט נפשי אחרי זה להשקיע. בוא נדבר רגע על העיקרון הזה.
אז לקרית ביטחון או קרן ביטחון או קרן חירום, כל אחד קורא לזה אחרת, יש כמה תפקידים, סך הכל בסופו של דבר, יש לה מטרה נורא פשוטה, באנגלית קוראים לזה oh shit fund, כאילו לתת לך, זה לא למנוע קטסטרופות, זאת אומרת, אם אתה צריך השתלה של כליה, ואין לך, לא יודע, ויש לך תורם רק בקנדה, וזה יעלה לך 500,000 שקלים, או איזה תרופה, זה לא, קרן ביטחון זה לא עבור זה, בשביל זה יש ביטוחים. קרן ביטחון זה בדיוק לטווח ביניים שבין קטסטרופה פיננסית לבין משהו שבא לך ברע. כשאתה צריך עכשיו 20,000 שקלים, ואין לך. עכשיו, הסיבה של, ואם יקרה משהו, גורמת לאנשים, קודם כל לא להשקיע כל החיים, זה הכי גרוע, לפעמים זה בא לידי ביטוי באגירה מאוד גדולה של מזומנים בעובר ושב, הרבה הרבה יותר מכמה שצריך, ולפעמים זה פשוט בחשיפה מנייתית שממש לא מתאימה להם, כאילו בזמן שתיקי פרישה בארצות הברית הם 50% מניות, בישראל אתה רואה אנשים בגיל 30, שהם 30% מניות, ואני שואל אותם למה, אז הם אומרים, כי אם יקרה משהו, אם נצטרך את הכסף. ברגע שיש לך קרית ביטחון, קרן ביטחון שמספיקה לכמה חודשים של מחיה, אתה גם יכול להתייחס כאילו בשלוות נפש להשקעה שלך, ולהגיד, אני משקיע 80% מניות. למה? כי אני מסודר לכמה חודשים. אני אספר ממש סיפור ב-30 שניות, על משבר הקורונה, שבדרך כלל אני אומר לאנשים לצבור קרן ביטחון, אני אומר להם, כי אם נניח גם יפטרו אותך מעבודה, וגם יהיה עכשיו משבר בשווקים. זה קרה לי, במשבר הקורונה, ב-2020, כשמאות אלפי שקלים, התיק סופג הפסד, הייתי רגוע למרות שעזבתי עבודה, באותם, זה היה בדיוק סיום העסקה שלי באיזשהו מקום, והייתי ממש רגוע, כי ידעתי שיש לי כמה חודשים טובים, בלי קשר לדמי אבטלה. אז זה לא רק עוזר לכם, הלכה למעשה בכסף, זה גם גורם לכם להיחשף למניות, כמה שאתם באמת צריכים להיחשף למניות.
מעולה, ואני אגיד על זה אפילו אולי עוד משהו, שהכרית ביטחון היא גם לרעתי לפחות, לדעתי, צריכה להיות משהו מאוד מאוד סולידי. כלומר, בסוף אנשים אומרים, אתה יודע, לפעמים כשמדברים איתם על כרית ביטחון, תשמע, יש לי את הקרן השתלמות, שאם אני אצטרך ובאמת יקרה משהו, אני אמשוך. או יש לי את ההשקעה הזאת, שאם יקרה מה, למה אני צריך לשים עוד? עכשיו, נתת את הדוגמה הכי טובה. מרץ 2020, אנשים באמת, אתה יודע, מאבדים ככה את העבודה, חלטים, עניינים, מציאות מאוד לא נעימה, מאוד מפחידה, ובמקביל, בצד השני, ירידות של 20-30% בשוק ההון בחודש, וכשאין לנו את הבאפר הזה, בין רגע משהו שקרה לי בחיים, להשקעות הארוכות טווח שלי, כי קרן השתלמות בסוף, רובנו צריכים להסתכל עליה כהשקעה ארוכת טווח, זה בעיה. כי אז אנחנו באים ומושכים, ומקבעים את ההפסד, ושוב, זה בכלל משהו שרצינו שהוא ירוץ לטווח הארוך, ולכן אנחנו בעצם צריכים את זה גם את הכרית ביטחון שדיברת עליה, את הרשת ביטחון, גם כאיזשהו משהו סולידי ולא לחשוב לנו בראש, כן, הבנתי מה הם דיברו, יש לי את הכרית ביטחון, יש לי את הקרן השתלמות, מקסימום אם יקרה משהו זה שם.
כן, אני חושב שכל אחד צריך לעשות איזשהו סדר עדיפויות, מאיפה אני מושך מתי. עכשיו, בזמן שקרן ביטחון זה הכסף הראשון שאני אמשוך, קרן השתלמות זה הכסף האחרון שאני אמשוך.
נכון. נכון, איזשהו היררכיית משיכה כזאת.
כן.
בוא נדבר רגע, ננסה קצת אולי להיות תכלס כזה. אוקיי, אז השקעה במדדים. איך אני מתחיל? מה הצעד שאני צריך לעשות מחר בבוקר?
אז יש את הדרך הפשוטה ביותר ואת הדרך הזולה ביותר. קודם כל, היום רק בתחום הגמל, אני מניח שרוב המאזינים, יש להם קרן פנסיה, קרן השתלמות, גם בגמל, חברות הביטוח, אלה שאתם מנהלים דרכם את הקופות האלו, הם לאט לאט מבינות יותר ויותר, שהציבור הוא רוצה השכלה פיננסית, והוא מקבל את ההשכלה פיננסית, והוא כבר לא נופל שווי אחרי כל הדירוגים האלה שיש בעיתונות, של איזה חברה השיגה את התשואה הכי גבוהה. כי בסוף מגיע המדד ובאמת מנצח את כולן, ואנחנו רואים את זה שנה אחרי שנה. וכמעט כל חברות הביטוח, אלה שמנהלות את הקרנות השונות, הפיקו מדדי, מסלולים מחכי מדד. אני חושב שלכולם יש רק מסלול S&P 500, חוץ מאולי חברה אחת שיש לה גם מדד עולמי. ואני בקשר לקרן השתלמות, בגלל שזה באמת הכסף האחרון, שאני לפחות חושב שצריך להשתמש בו, אז בעיניי, כאילו, כל מי שרוצה איכשהו להשקיע במניות, זה הדבר, זה קודם כל לשם הייתי הולך. לגבי קרן פנסיה, צריך להיות טיפה יותר זהיר, צריך להבין מה הגיל של החוסך וכל זה, אני פחות מתבטא בחופשיות בעניין הזה, אבל אם מישהו רוצה את התזרים החודשי להשקיע במסלול מחכה מדד, הדרך הפשוטה ביותר זה קופת גמל להשקעה. חד משמעית, וזה הדבר, זה כל כך פשוט, אני בטוח שגם אתה, גם אני, וכל אחד מהמאזינים עשו היום משהו יותר מורכב, זה ליטרלי לכתוב בגוגל קופת גמל להשקעה, השוואה של דמי ניהול, תפוחים לתפוחים, לא, כשאנחנו משקיעים במחכי מדד, לא מעניין אותנו ביצועי החברות, זה מחכי מדד. כן. ואפשר כבר היום להתחיל להשקיע, החל מי, אתה יודע כמה? אתה לא תאמין, אם אתה לא יודע.
100 שקלים?
החל מ-50 שקלים, אפשר.
50,
כן.
וואו,
אפשר לפתוח קופת גמל להשקעה, להתחיל לקנות את המניות של החברות המוצלחות ביותר בעולם. מי שרוצים לקחת צעד קדימה, רוצים לעשות את אותו הדבר רק בדמי ניהול הרבה 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 יותר זולים, פי 10 יותר זולים למעשה, אז הם צריכים לפתוח תיק מסחר ולקנות קרנות סל מחכות מדדים, שבזה בדיוק קופת הגמל להשקעה משקיעה. זאת אומרת, קופת גמל להשקעה שמחכה מדדים, היא קונה קרנות סל, זה מה שהיא עושה. פשוט לוקחת עמלה יותר...
וצריך להגיד, אני אתן לך רגע להמשיך, כי היית בפלואו טוב, אבל כשאתה אומר, מי שרוצה לקחת את זה יותר מזה, ולפתוח חשבון מסחר ולקנות קרנות מחכות מדדים, אתה יודע, זה אולי נשמע לאוזן הממוצעת כזה, אוקיי, רגע, כאן הוא קצת איבד אותי, זה פעולה יחסית פשוטה שלא דורשת יותר מדי, אנחנו יכולים לגמרי להיות על זה ולעשות את זה.
לגמרי, צריך באמת IQ מתחת לממוצע כתנאי כניסה, צריך כן לפחות 10,000 שקלים כדי לפתוח תיק מסחר, אי אפשר, זה לא מ-50 שקלים, אבל זה, אלה פעולות מאוד 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 פשוטות, בזמן שבקופת גמל להשקעה, אפשר לעשות הוראת קבע, ופשוט להגיד, אוקיי, אני מפקיד לזה כל חודש ככה וככה כסף, ולעשות הוראת קבע מהבנק, ואז באמת אתה לא עושה כלום. למה אני אומר שתיק מסחר זה, כאילו, לקחת את זה צעד קדימה? כי אתה צריך לפתוח תיק מסחר שזה כמו עובר ושב, ואתה צריך להעביר לשם כסף, ואז לעשות פעולת קנייה לקרן סל. מה שאמרתי עכשיו, אני מבטיח... לך ולך, אתם שמאזינים לי, עשיתם היום משהו יותר מסובך. אם התנעתם רכב, עשיתם משהו מסובך יותר. אבל אנשים, בגלל שהם כן מתעצלים לעשות את זה, אז אני אומר בצורה הכי חד משמעית שיש. קופת גמל להשקעה עולה פי 10. העלות של ההשקעה היא פי 10, ועדיין שווה להתחיל בקופת גמל להשקעה, ולא לא להתחיל. זאת אומרת, אם אתם עכשיו אומרים לעצמכם, בסדר, אני אלמד את זה מתי שאני אקדיש לזה את השעתיים למידה, סך הכל שצריך להקדיש לזה, אז אני, מתי שהוא יעשה את זה, חודש הבא, אולי, לא יודע מה, אחרי החגים, אז אני אומר, לא, תתחילו עכשיו ותלמדו תוך כדי.
כן, עדיף, אתה אומר שיקרה, מאשר, כן, מתי שהוא, אבל במחיר יותר זול.
אחד משמעית, הכי חשוב זה להתחיל, אחרי זה, הכי חשוב, זה מסלול, מסלול שחשיפה למניות שמתאים לך מבחינת הגיל, מבחינת הסיבולת תנודתיות שלך, ושלישי, הכי חשוב, הכי השפיע על הצבירה העתידית שלך, זה בניהול.
כן, וכאן באמת כמו שאמרת, קופת גמל ההשקעה זה הכי פשוט, אפשר לעשות גם את הוראת קבע מהחשבון, כלומר באמת כבר כל חודש זה רץ אוטומטי, יש לזה מחיר של דמי ניהול, שאם אנחנו מדברים פה על השקעות ארוכות טווח, לאורך זמן הדמי ניהול הם משמעותיים, כן. אבל אני עדיין מתחבר למשפט של, אם העיקר שזה יקרה, עדיף שזה יקרה גם במחיר כזה, מאשר שזה לא יקרה, אבל באמת, גם הנושא של פתיחת חשבון מסחר עצמאי, כמו שאמרת, זה בסוף לא מסובך, ובסוף זה כסף שלנו, וזה כנראה משהו גדול, אז שווה לנו את ה... חצי שעה, שעה רגע להיות על זה ולפתוח את הדבר הזה ולהחליט איך ומה ולסדר את זה. אוקיי, אז אתה אומר בעצם ככה אני מתחיל, איזשהו משהו לאיך אני מנהל את זה בשוטף, אוקיי, אם זה קופת גמל ההשקעה, יכול להיות שעשיתי הוראת קבע ושכחתי בתיק מסחר עצמאי?
אז אחרי שקבענו לעצמנו איזושהי חשיפה למניות שנראית לנו מתאימה, 70% מניות, 60% מניות, 100% מניות, הדבר שצריך לעשות, בעיקרון הדבר הכי חשוב זה להתמיד. כמו שאמרת מקודם, זה לא פשוט כמו שזה נשמע, כי יש כותרות בעיתונים, יש חברים והסחות דעת למיניהן, שלא יודע מה, אנשים שלוחשים לך באוזן שיש איזה בסוג חדש של קריפטו, שיגרום לך להתאשר מהר ועכשיו. זה החלק הכי, הכי קשה, אבל חוץ מזה, גם צריך לדאוג לאיזון מחדש של התיק. איזון מחדש זה אומר שאם החלטתי על איזון, החלטתי שעבורי מתאים 70% חשיפה למניות, נניח והתיק שלי הוא 100,000 שקלים, ו-70,000 שקלים זה מניות, ו-30,000 שקלים זה למשל אג"חים. באופן טבעי, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, האיזון הזה ישתנה. סטטיסטית הוא כנראה ישתנה לטובת המניות. כנראה שהתיק 70-30 שלכם יהפוך להיות 80-20 או 85-15. ופה אתם נכנסים כמשקיעים פסיביים, אחראיים, ושצריכים לעשות איזון מחדש. האיזון מחדש נועד עבורכם. הוא נועד בשביל שהתנודתיות לא תהיה מעבר לזו שאתם יכולים להרשות לעצמכם. איך עושים את זה? אפשר, אם אתם משקיעים בשוטף, אפשר פשוט כל הזמן לקנות את מה שזול. זאת אומרת, אם התיק 70-30 שלך הפך להיות 80-20, אפשר פשוט להפקדות בשוטף לחלק הקטן של ה-20, לאגחי. אפשרות שנייה זה למכור את מה שיקר, לעשות מה שכל סוחר דרך אגב בכל משולש גבולות בטאג'יקיסטן עושה, זה למכור את מה שיקר ולקנות את מה שזול. שזה אומר, במקרה הזה של תיק שהיה 70-30 והפך להיות 80-20, למכור את המניות ולקנות אגחים.
אוקיי, מעניין. ואתה יודע, דיברת גם מקודם על זה שבקרנות השתלמות, והיום קופות גמל, שכולם ככה קצת יותר נכנסו לעולם המחכה מדד, הם נכנסו אליו באמת דרך מדד אחד, ברוב המכריע של המקרים, S&P 500.
נכון.
ואז לפעמים אנשים שאומרים, אוקיי, אני הבנתי את הקטע של המדדים, זה מה שאני רוצה, מוצאים את עצמם, אומרים, אוקיי, את הפנסיה, לצורך העניין, באמת אם חוסך צעיר ויש לו טווח השקעה ארוך, אני שם ב-S&P 500. את הקרן השתלמות, אני שם ב-S&P 500. יכול להיות שהבן בת זוג גם עושים את זה, כלומר כל הבית כבר, אם נסתכל עליו כמקשה אחת, S&P 500, בכספים הנזילים, S&P 500, זה גם מה שאתה יודע, הכי רואים בקבוצות, בפרסומים של החברות, קבוצות פייסבוק, עניינים, עד כמה אנחנו בסוף, אתה יודע, אמנם אחלה, זה מדד מגוון, והוא 500 מניות, ואחלה, למרות שאפשר לדבר רגע על הריכוזיות שבתוכו, אבל בסדר, עד כמה אנחנו רגע שמים בסוף את כל הנכסים שלנו, על מדד אחד של מדינה אחת?
אז לפני... אני מקווה שאני לא אעריך מדי, אני אשתדל להיות מתומצת. זו שאלה שהרבה אנשים אומרים, אומרים לי, תשמע, כל הפנסיה, השתלמות שלי, הכל, 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 מדד S&P 500, אז נראה לי שאת התיק מסחר, אני חושב שאני אשים על מדד עולמי כדי לגוון. אז קודם כל, אדוני, אתה לא מגוון, כי המדד העולמי מורכב מ-50-60% S&P 500, אז אתה... אני מאוד אוהב שיש הסבר רציונלי לדברים. אם מישהו אומר לי, אני עושה חצי S&P 500 וחצי מדד עולמי, הוא בעצם אומר במילים אחרות, אני עושה 75% S&P 500, והשאלה שלי זה למה? עכשיו, זה באמת נראה קצת מרגיש, כמו לשים את כל הביצים בסל אחד, כשאתה שם את כל ההשקעות שלך, קרן פנסיה, קרן השתלמות, הכל על S&P 500, במיוחד אם אתה שם את זה על אותו הנייר, אותו נייר קרן סל אחת. אבל האמת היא שאתה לא שם את הכל במצב כזה, וזה לא משנה אם אתה משקיע ב-S&P 500 או בעולמי או בתל אביב 125, אתה משקיע הכל על 500 חברות, שזה פיזור אדיר, או על 125 חברות, שזה גם פיזור אדיר. זה בנג'מין גרם שכתב לפני, לא זוכר כמה, 100 שנה, את המשקיע הנבון, לימד אנשים איך להשקיע באופן מפוזר, נבון, ואחראי, ומשקיעי ערך שפועלים לאורו של הספר הזה, מתווכחים ביניהם מה הפיזור הנכון, האם זה 8 חברות, האם זה 15 חברות, אני חושב ש-S&P 500 זאת לא השקעה מושלמת, בגלל שהיא מפוזרת מדי, מבחינת כמות חברות. אבל אז שואל את עצמו המשקיע, ואין לזה תשובה, מי שמצפה לתשובת בית ספר אז אין לי, מה הפיזור האופטימלי מבחינתי? אני רוצה לחכות מדד עולמי, אם אני קונה MSCI World, אני קונה 1800 אם אני לא טועה חברות או משהו כזה, זה פיזור מאוד מאוד גדול. עכשיו S&P 500 זה נכון שכולן מאוגדות בארצות הברית, אבל קודם כל לא כל החברות שם הן אמריקאיות, יש שם אפילו חברה ישראלית אחת, SolarEdge, ודבר שני, הלקוחות של כל החברות האלו, כמעט כולן נמצאים בכל העולם. וזה מוביל אותי למסקנה שזה המדד העולמי הכי מצומצם שיש. יש על זה ויכוח, אני עד עכשיו אמרתי רק נתונים, בעניין הזה יש אנשים שחושבים כך, יש אנשים שחושבים אחרת, וכל דעה היא בסדר ומכובדת, אבל האם זה לשים את כל, זה ממש לא לשים את כל הביצים בסל אחד לדעתי.
אבל זה שאנחנו שמים את זה אולי...
ש-90% מהירושה שלו תהיה על S&P 500, ומדובר במיליארדים.
כן, אז זה שאנחנו מרגישים אולי שאנחנו קונים מדד אחד, עדיין אנחנו צריכים לזכור שבתוך המדד הזה יש פיזור מאוד גדול, ואפילו אולי לא רק פיזור למדינה אחת כמו שאתה אומר, אלא זה חברות שעובדות ויש לה לקוחות וספקים ודברים כאלה בכל העולם, אז יכול להיות שזה באמת יכול לתת את התשובה. אגב, משהו מעניין שאמרת, מדד מפוזר מדי, אז אני מניח שה-MSCI World מבחינתך?
תראה, אני לא כל כך אוהב לחוות את דעתי האישית על פני הרשת החברתית, כי אני מאוד אוהב להיות מבוסס נתונים. ודעה אישית זה לא משהו שמבוסס על נתונים. המדד העולמי בהרבה מאוד שנים היכה את ה-S&P 500, השיג תשואת יתר על ה-S&P 500. אם מותחים את זה על 30-40 שנה, S&P 500 השיג תשואה מעט יותר גבוהה, לא משהו שהוא חד משמעי. אם מותחים את זה על הרבה מאוד שנים, לא על, אפילו לא על 30 שנה. אין לי את הנתון הזה כרגע בשלוף, אבל, כן. אבל MSCI World ו-S&P 500 הם סוג של רוקדים טנגו. בעשר שנים האחרונות S&P 500 הותיר אבק למדד העולמי. האם זה אומר בהכרח שעשר שנים הבאות גם יהיו כך? אני בעיקר לא יודע, כי אני לא יודע את העתיד. מה שכן, יש למדד העולמי איזשהו יתרון שאין ל-S&P 500, וזה חשיפה לסל של מטבעות, ולא רק לדולר. האם מישהו משקיע בדולר, רק בדולר צריך לדאוג? לא. אולי רק בעניין של התחזקות השקל, כי אם השקל מאוד מאוד יתחזק, ויהיה ייסוף, דיפלציה, לשקל, זה יכול לשים את מי שלא חוסך בכלל בשקלים, בבעיה, כי יש לו אמנם תיק השקעות דולרי מגניב, אבל היום השקל שווה פחות דולרים.
כי בוא נגיד, אם ה-S&P באמת עלה ב-10%, ואנחנו אומרים, איזה יופי, ההשקעה שלי עלתה ב-10%, אבל בינתיים השקל התחזק מול הדולר ב-10%, בעצם הגענו למצב דומה.
נכון, אני אישית, זה גם זה לא כל כך מדאיג אותי, כי בסוף 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 אנחנו חיים בישראל, לפי, שוב, סל מטבעות, בעיקר לפי הדולר, כל מה שמקיף אותנו כרגע, כל מה שמקיף אותי, כולל הנייר שהודפסו ממנו הספרים, וכולל המצלמה שאני מדבר איתך דרכה, הכל נקנה בדולרים, ככה שכשהשקל מתחזק, אולי ערך התיק שמושקע ב-S&P 500 נפגע, בגלל התחזקות השקל, והיחלשות הדולר לעומתו, מצד שני אני אשאיר יותר בכל מובן, כאילו אם השקל חזק אני יכול לקנות יותר מהכל, אז כן. זה קצת מורכב הסיפור הזה של מתח, ובכל מקרה מי שמאוד מאוד חושש מזה, אפשר גם לגדר מתח, יש גם קרנות שמנטרלות את הסיכון הזה של המתח.
מגניב, טוב, נראה לי ככה, עיקפנו פה ודיברנו על הרבה דברים, בואו ננסה, אתה יודע, לסיום, לתת עכשיו את השניים, שלושה דברים שאתה חושב שצריך לצאת מפה, או מה צריך לעשות מחר, נשאיר רגע עם איזשהו משהו, סיכום פרקטי כזה.
אז אני חושב שמי שלא משקיעים בכלל היום, קודם כל תתחילו, במשהו. איזשהו סוג של חשיפה למניות, אפילו קטן, חשיפה קטנה, אפילו אם זה יקר, קודם כל תתחילו. מי שכבר משקיעים, אני מאתגר אתכם לבדוק מה אחוז החשיפה למניות שלכם. קחו את קרן הפנסיה ואת קרן ההשתלמות ואת תיק המסחר שלכם, תסכמו אותם ביחד ותבדקו כמה בסך הכל אתם משקיעים במניות מכל התיק. אתם יכול להיות שתתפלו לגלות שאתם בני 30, יש לכם עוד 30, 3 עשורים של השקעה לפניכם, אולי אפילו יותר, ואתם משקיעים באחוז חשיפה למניות של זקנים. ודבר שלישי, מי שיודעים במה הם משקיעים, ומשקיעים כבר, תבדקו איך אתם מוזילים את דמי הניהול. אם אתם משלמים מעל ל-0.6 בקרנות ההשתלמות שלכם, או בקופות גמל להשקעה, אני אומר לכם, אתם יכולים להוריד דמי ניהול בוודאות. חיסכון בדמי ניהול זה רווח ודאי, אני לא אומר על שום דבר בשוק ההון שזה רווח ודאי חוץ מחיסכון בדמי ניהול. אם אתם סוחרים דרך הבנק, סליחה אם אני פוגע פה בעסקים של מישהו, אבל פפר זה בנק לאומי, זה גם נחשב. אם אתם סוחרים דרך הבנק באיזשהו אופן, תעברו לתיק מסחר בבית השקעות. אם אתם בקופת גמל להשקעה, תבדקו את האפשרות הזאת. תבדקו את האפשרות ללמוד איך עושים את מה שקופת הגמל עושה רק בעצמכם, ולחתוך את המידלמן. אין כמעט בן אדם שאני פוגש, שאני לא יכול לעשות לו איזושהי אופטימיזציה של הסרט, של עשרות אלפי או מאות אלפי, או אפילו שבע ספרות בטווח הארוך. ובסוף, בסוף, אני חוזר לנקודה הראשונה, לא להשקיע זה פשוט חסר אחריות כלפי עצמכם וכלפי הילדים שלכם, אז תתחילו היום.
יפה, מסר טוב לסיום. תמיר, מה זה שמחתי, תודה רבה.
תודה רבה לך, היה לי לעונג.
יאללה, גם לי, וקדימה, עלה והצלח, תמשיך לכתוב ולהנגיש עוד יותר את העולם הזה.
תודה רבה, ואם אפשר... אתה גם באינסטגרם, אז אם אתם עוקבים אחרי תומר ואתם אוהבים את התוכן שלו, אני מניח שגם תאהבו את השקעות לעצלנים, את הזה, אז תבואו לבקר. אני גם מניח שנעשה איזה קולבוריישן על ה...
בטח, לגמרי. בוא באמת ככה רק תגיד איפה אפשר למצוא אותך, מי שרוצה עוד לקבל עוד תכנים.
תבואו לאינסטגרם, אני מעלה לשם המון המון תוכן כל יום, כמעט כל היום, ברמה אפילו קצת מוגזמת. קבוצת הפייסבוק השקעות לעצלנים, יש כבר 50,000 איש. הפודקאסט השקעות לעצלנים, אחד מהשלושה הכי מואזנים במדינה, בכל הקטגוריות. אז כנראה שיש שם איזה משהו. והספר השקעות לעצלנים, אם תגגלו אותו, תמצאו, בטוח.
יאללה, אני ממליץ, ותמיר שוב, תודה רבה.
תודה רבה לך.
איך היה לכם הפרק הזה? קודם כל, תודה רבה שהזנתם והקדשתם את הזמן. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשתף עם חבר, עם חברה, ואולי גם הם ייהנו, יאהבו ויצמחו. ואם אתם ממש אוהבים את הפודקאסט ואת התוכן שאנחנו מביאים כאן, אתם יכולים להיכנס לספוטיפיי, לאפל פודקאסט, לכל אפליקציה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, ולתת 5 כוכבים. זה עוזר לנו ויעזור בעצם לעוד קהלים להיחשף לתוכן ולמידע שאנחנו מנסים להנגיש פה. אז שוב, תודה רבה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.